חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. ידיד נפש, עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
מאזינים יקרים, לילה טוב. תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. באולפן שלומי פולק ואורי כהן המביאים את קולות השידור עליכם. זה קרה במקרה, עד כמה שיש מקרה בעולם. הרי הכל מכוון, אולי המילה הנכונה, זה קרה בהפתעה, ללא כל הכנה. הוא עצר אותי ברחוב, בירושלים. הרב מונק, הוא ממש התחנן. כן, אני עונה לו תוך כדי המשך צעידה. אך הוא ממש כמעט עצר אותי בגופו. רגע, רגע, זה מאוד חשוב לי, תן לי 5 דקות, זה מאוד חשוב. עצרתי והתבוננתי בו. הוא היה חיוור כסיד. הוא ממש התחנן על נפשו שהשמע אותו רגוע. עצרתי. עצרתי ואמרתי לעצמי, זה מה שאני צריך לעשות עכשיו. מה שמלוקח דורש מאימך, עכשיו הוא דורש ממני, לעצור באמצע רחוב בירושלים בשעת ליל מאוחרת ולשמוע את אותו בחור. תראה, אני בן 22. חבריי כבר רובם התארסו. אני ממש, ממש לא בעניין. אני לא יודע מה לעשות. ההורים לוחצים עליי. החברים שואלים. אבל אני ממש מרגיש שאין לי שום קשר לסוגיה הזאת. הוא הרחיב את הדיבור, והשיחה התארכה לה לתוך הלילה. הוא סיפר על שנות ילדותו, מאורעות שקרו לו בילדות, אך ממש לא ייחס חשיבות רבה לעניין. אני כמובן כן. אז זה קרה לו בילדותו. כן, כן, אתם מבינים על מה אני מדבר. וזה מלווה אותו שנים רבות. זה משפיע עליו על כל מהלך חייו. גם עכשיו ברגע שחבריו מתארסים ובאים בברית השידוכים, הוא לא בעניין. אנחנו פוגשים יותר ויותר במשך השנים מקרים כאלה שקורים שאפילו אין לנו שם ראוי מספיק לקרוא לו. כי אנחנו כציבור חרדי מאוד 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 ושוב מאוד זהירים. אבל הגיעו מים עד נפש. אם במשך 9 שנות פעילות שלנו בבית חם, במחלקה שמעולם לא דיברנו עליה, מעולם לא ניתן לה ביטוי, לא בעיתונות, ולא ברדיו, ולא בפומבי. במשך השנים טיפלנו ביותר מ-1,700 ילדים. מזעזע. אבל עכשיו הכל נראה כבר אחרת. שוב נחשפנו למקרה קשה, מזעזע, מחריד. אין מילה שיכולה לכסות את הזעזוע שיש מכל מקרה ומקרה שקורה בעניינים הללו. ואני החלטתי היום לחרוג ממנהגי, לחרוג ממנהג הלא מדברים על זה, ולייצר בריאה חדשה. מדברים על זה כמו שאנחנו בציבור אחראי יודעים לדבר על זה. ולכן הבקשה שלי מכם המאזינים, אני אשמח לשמוע אתכם היום. אשמח, אולי זאת מילה לא כל כך לעניין בהקשר הזה. ארצה לשמוע אתכם בכדי לעזור למטרה הנעלה של לסיים, לגמור עם המגפה הזאת, את כל רוצחי הילדים האלה, לעצור. אבל, בקשה אחת לי עליכם, זה חייב להיות במשנה זהירות. אנחנו נמצאים ברדיו, עשרות אם לא מאות אלפי אנשים שומעים אותנו. וחובת הזהירות עליי כעומד בקצה המיקרופון, שחס וחלילה לא תצא תקלה תחת ידי. ולכן, אם יש לכם, לכן, שאלות, בקשות, אנא עשו זאת במשנה זהירות, אני לא אוכל לקבל שום שיחה שלא תדבר בצורה שמכבדת גם אותנו וגם אתכם. כיוון שהנושא הוא כל כך חשוב וכואב ורציני ואחראי, ביקשתי מאחד מידידיי הטובים, הרב מרדכי בוגרד. הרב מרדכי בוגרד הוא איש חינוך ותיק מאוד. איש חינוך שגם שמע כמה מקרים כאלה במהלך הקריירה החינוכית שבה הוא מדריך הורים כיצד לנהוג בכל מיני מקרים. אבל הוא בשונה מאחרים, כמו שנאמר על כלב בן יפונה, איש אשר רוח בו. כולם יכולים להתלונן ולהגיד מה פתאום, אני לא נוגע בנושאים האלה, זה לא קיים, זה דמיונות, לא מתעסקים עם זה. הוא הולך נגד כולם לא נגד. הרוח שלו היא רוח אחרת, כמו שכלב ברוח אחרת עם יהושע בן נון, עשו את מה שהם עשו, והצילו את עם ישראל. הוא אחד מהאנשים שגם חבר אצלנו בעמותה, אבל איש אשר רוח בו, איש שלא פוחד ולא פחד מעולם להגיד את הדברים הנכונים בזהירות המתבקשת. ולכן אנחנו היום מבקשים בתוכנית שלנו קצת להרחיב את היריעה, לדבר מה שנקרא לגעת ולא לגעת. אני יודע שפנו אליי היום, אני רק שבתי מניו יורק אחרי תקופה ארוכה שלא הייתי פה, לא שידרתי פה בשלושה שבועות האחרונים, היה לנו גם שבועות באמצע. אבל היום קיבלתי טלפון מכמה וכמה אנשי מקצוע בתחום, שהורים, בעיקר אימהות, מתחננות, פוחדות, רועדות. ישנה הרגשה, תחושה כזאת שעם התפרצות של שחפת, חצבת, צהבת, ניתן לקבל זריקה, נוגדנים ולהתנגד. אם חלילה יש מלחמה, נכנסים לממד, לחדר האטום. להיכן נכנסים כשברחוב משתוללת מגפה כזאת? מה עושים? איך אנחנו מגינים על הילדים שלנו? כי הורות יש בה מחויבות, וחלק מהמחויבות זה להגן על הילדים שלנו מכל דבר. אנחנו חייבים להגן על הילדים שלנו מדחייה חברתית בבית הספר, ואם מתעללים בילד ודוחים אותו חברתית וגורמים לו נזק נפשי לכל החיים, זה תפקידנו כהורים. תפקידנו כהורים לשמור שהילד יחצה את הכביש בבטחה, ותפקידנו גם להגן על הילדים שלנו מהדברים הללו. הטלפון שלנו פה זה 039-039-039. אם אתם כהורים רוצים לשאול, להפיג קצת את החשש, את החרדה, לדעת מה עושים, איזה נורות הזהרה יש בדרך, שאם חס וחלילה הילד מאותת משהו, מה אנחנו צריכים לעשות? אתם מוזמנים להתקשר ולשאול אותנו, ואנחנו שוב במשנה זהירות נענה עד כמה שידינו יכולה להגיע בשידור, ומה שלא ניתן בשידור, כמובן תוכלו לשמוע מאיתנו בדרכים אחרות, שגם אותם נפרסם פה היום. הטלפון שלנו זה 039-039-039. ניתן גם לכתוב לנו בחלונית הודעה לשידור באתר של כל חי, מי שיותר נעים לו בכתיבה, שיכתוב את השאלה ונענה, או באמצעות הפקסמיליה 03-616-4477. אבל הכי טוב לדבר איתנו ב-039-039-039. ועוד בקשה אחת, אחרונה, לפני שנצא למקבץ פרסומות ולפני שאני אזמין את הרב לדבר, עוד בקשה אחת. כיוון שאנחנו עוסקים במרפאות שלנו, יש לנו מרפאות מיוחדות לטיפול בילדים שקרה להם אירוע כזה, אני מנוע מבחינה חוקית ואתית לדבר על מקרים שקרו ואני יודע. ולכן, לא נדבר על דברים שקרו לאחרונה והתפרסמו, נדבר על הנושא לגופו של נושא ולא לגופו של פרט. אז עוד לפני שנצא לפרסומות ולמוזיקה, לפני זה אני מבקש לומר לך ערב טוב הרב מרדכי בוגרד.
ערב טוב ידידי הרב מונק שליטה, וערב טוב לכל המאזינים.
אז רציתי לשאול אותך הרב ככה ממש עוד שאלת פתיחה. בתורה הקדושה שלנו, שהפוך בה והפוך בה דקולה בה, משהו מופיע מהדברים הללו, או שבדובר פה על חדש אסור מן התורה, על משהו שקשור רק בדורות שלנו?
כן, הנושא לצערנו מוכר גם לרבנים. הייתי אומר שהפסוק הראשון שעולה למול עינינו כשאנחנו נפגשים במקרים האומללים והעצובים האלה, הפסוק בתורה, כי כאשר יקום איש על רעהו או רצחו נפש, כן הדבר הזה. אני חושב שכל מילה נוספת של פרשנות בשלב הזה מיותרת.
רצח. פשוט רצח. לקחת ילד, לרצוח את נפשו בפגיעה שנחשבת, אנחנו המומחים יודעים, העמוקה ביותר שיכולה להיות.
רצח ארוך מאוד. רצח שלא נגמר. רצח שיכול להימשך אם הילד או הילדה לא עוברים טיפול, יכול להימשך לכל אורך החיים. חשוב מאוד להגיד את זה. חשוב להשתמש במילים החריפות האלה, כי רצח זה רצח, זה רצח של הנשמה, לא רק של הגוף, אלא של הנשמה, ועל כך גם כנאמר גדול המחטיאו יותר מן הרוגו. גם בנפש, הנזק לנפש יותר חמור בעיני התורה הקדושה מנזק לגוף.
אבל בוא ניתן פתח של תקווה שאלפי הילדים שעברו טיפול, ברוך השם, ברוך השם, ממשיכים את חייהם ויוצאים מחוזקים ומחושלים, וזה משהו שגם צריך להגיד אותו, כי אנחנו לא באנו פה להרים דגל ולהגיד פה, אוקיי, יש פה מצב שהוא על חזור. כמובן שאנחנו לא היינו מאחלים לאף אחד, אבל כן חשוב לומר שניתן לטפל.
בהחלט, אלו שנפגעו, יש חיים לאחר המוות, אבל כמובן שכולנו מנסים פה לעשות שלא נגיע חס וחלילה למקרים שנצטרך להחזיר לחיים.
אז על זה אנחנו נדבר בעזרת השם היום בתוכנית שלנו, מאזינים שמבקשים לעלות לשידור 039-039-039, אתנחתא מוזיקלית, פרסומות ומיד מיד שווים.
מרגיש את החסר שממלא אותי, להבין את הצימן שבחיי. קולי זועק כמו נבל מרחוק, כצליל שמהדהד לי באוזניי. לאהבה, עוד אני ילד נחז בתמימות ולא מרפא, עוד אני ילד דוחק את הכאב שמרפא, אך אשאר עם החיוך לא אשתנה, ואבקש מאלוקיי שימלא את החסר. נשמות שמברכות אותנו בעולם, מציאות שקשה עוד להבין. קולי זועק כמו נבל היגיון, היגיון שמבקש לרחמים ואהבה. עוד אני ילד נחס בתמימות ולא מרפא, עוד אני ילד דוחק את הכאב שמרפא, אך אשאר עם החיוך להשתנה, ואבקש מאלוקיי שימלא את החסר. אשאר עם החיוך לא אשתנה, ואבקש מאלוקיי שימלא את החסר.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי 93fm.co.il.
צרת הדור, מאות רווקים ורווקות מחכים וממתינים לזיווגם. במעמד נדיר והיסטורי תעמוד הרבנית קולדצקי בשליחות אביה מרן שר התורה רבי חיים קניאבסקי שליטה, ותקרא שערי שמיים בתפילה נדירה שלא תחזור על ציונו הקדוש של התנאי אלוקי רבי יונתן בן עוזיאל בערב יום ההילולה בחבב סיוון בעמוקה, במקום המסוגל בעזרת השם לישועות וניסים גלויים. הצטרפו עכשיו לסגולה על ידי ארגון אבנה מבית בוני עולם ומסרו את שמותיכם. חייגו עכשיו 03-9491-282.
לפני כולם, ראיתי קיבוץ השלושה.
אברהמי, אני בספרייה כבר שעה ולא מוצא ספר לשיעור שאני מכין.
מה הבעיה? יש את אוצר החוכמה, הספרייה הממוחשבת הגדולה בעולם, 100,000 ספרים בכל התחומים והנושאים, ועכשיו במבצע חד פעמי 50% הנחה ברכישת הדיסק. להזמנות 02-58-660-78 02-58-660-78. אוצר החוכמה, כל התורה אצלך בבית בלחיצת כפתור. מערכת החינוך מתקדמת, ואתם? התקדמו עם תואר שני של מכללה ירושלים. מגוון מסלולי לימוד מבוקשים בתחומי מדעים ומתמטיקה, מחשבת ישראל, תורה שבעל פה או ניהול וארגון מערכות חינוך. לפרטים ולהרשמה חייגו עכשיו 02-67-50-938, כי יש MED של מכללה ויש MED של המכללה.
נצלו את שבוע הספר ובואו לרכוש את ספרי מכון ירושלים במבצעים מיוחדים. ירושלים שמגר סנטר כיכר בלז, בני ברק רחוב ירושלים 10, מוקד ההזמנות 03-676-5382. מכון ירושלים.
הגעתם לגיל השלישי? אתם לא לבד. שירות הייעוץ לאזרח הוותיק בביטוח הלאומי מעמיד לרשותכם עובדים סוציאליים באלפי מתנדבים שישמחו לסייע לכם ברגישות ובהבנה. תוכלו לקבל ייעוץ והכוונה למימוש זכויותיכם, להנות מביקורי בית, להשתתף בימי מידע ובקבוצות תמיכה, ולהתעדכן במידע על שירותים חיוניים בקהילה, והכל בקלות בטלפון אחד פשוט. חייגו עכשיו, כוכבית 9696.
ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
אנחנו מוכנים, בוא נצא לדרך.
עומר, סהר, נמרוד ועוד אלפי ילדים יוצאים כל בוקר לדרך, לדרך של תורה ודרך ארץ, דרך של תפילה ואמונה.
הגעתם ליעד.
קרן ההסעות, הדרך היחידה של אלפי ילדים להגיע במקום מגוריהם המרוחק ללמוד תורה בחינוך תורני. בלי הסעה הם לא היו לומדים תורה. אמצו ילד בקרן ההסעות ותזכו לברכתו של מרן שר התורה רבי חיים קניאבסקי שליטה, בברכה והצלחה, ושיהיו לתורמים ילדים צדיקים. מי מוכן לוותר על ברכתו של הצדיק? חייגו עכשיו, 1-750-66-22, 1-750-66-22.
שלום, כאן חיים ולדר, בעונה הבאה של חבורת תרייג.
עשיתי את זה, עשיתי את זה, שאני מקווה שכולם שם חגורים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם ידיד נפש עם הרב אריה מונק.
הוא חי תמיד איתי.
אז נמכרים, שבנו הולכים, אתם כאן איתי מונק בתוכנית ידיד נפש, והיום אנחנו בתוכנית כואבת ורגישה, וביקשתי שיעמוד לצידי הרב בוגרד, הרב מרדכי בוגרד, שידו רב לו בפתרונות ובסוגיה הכאובה הזאת, וביקשתי אתכם המאזינים, שמאזינים שמבקשים לעלות לשידור, ויכולים להרשות לעצמם לדבר על הדברים בצורה ראויה, מכל הבחינות, אז מוזמנים, ויש לנו פה הרבה טלפונים, ככה אני לא יודע מה נספיק. רק אזכיר עוד פעם שהטלפונים זה 039-039-039. יש לנו את היכולת, את האפשרות לקלוט את השאלות שלכם בכתיבה, על ידי חלונית שנמצאת, חלונית הודעה לשידור שנמצא באתר של רדיו קול חי, או דרך הפקס ב-03-616-4477. לילה טוב למאזין הראשון. יש לנו מאזין על הקו? הלו?
כן, אני על הקו?
כן, אתה על הקו.
אוקיי. אני התלבטתי אם כן לעלות או לא לעלות.
כן.
אני שומע את עצמי כפול.
אתה שומע את עצמך כפול? אולי הרדיו אצלך דולק בבית?
לא, 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 זה לא דולק, אני מדבר מפלאפון.
אתה מדבר מפלאפון, אז טכנאינו היקר, הוא שומע את עצמו כפול, מנסים פה לעשות משהו בעניין הזה. כן. טוב, בוא תמשיך, תמשיך.
אוקיי. כן, אני התלבטתי, כן, לא, 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 כי לכאורה הנושא שמדברים, מדברים אנשים ברחוב הזה. אבל אמרתי שאני כן אעלה, כי אולי זה יעזור לאנשים, אולי זה כן נושא שצריכים לדבר. אני רציתי לדבר דווקא לנושא של רבי בחסידה. אני היום בגיל 30 פלוס, אבל אני זוכר כשאני הייתי ילד, אז הרבי שלי לקח אותי, אני לא אפרט בדיוק, אבל לקח אותי בחדר.
כן, כן, צריך עם הזהירות הנדרשת, כן.
כן, והוא לקח מקל, כן, הוא ישב מולי ממש עם מקל, והוא רוצה, כאילו שהוא רוצה לחזק אותי בקדושה, אני חושב שאני אספר לו כל דברים, והוא יאם עליי שאם הוא ידע דברים שלא סיפרתי לו, אז הוא יקה בי וזה, שאני חייב לספר לו בדיוק, ונכנס לכל מיני פרטים ש... אפילו לא
ניכנס לפרטים, אבל כן.
לא ניכנס לפרטים. מה שרציתי לדעת, כאילו, היום אין לי מה, כאילו, אני כבר, יש לי ברוך השם את הילדים. השאלה, אם דבר כזה יכול להזיק כאילו, לבא, או זה דבר ש... בסדר, מה שעשה, וזהו, וזה עבר.
אתה שואל כלפי עצמך?
קודם כל כלפי עצמי, גם כלפי אנשים אחרים, יכול להיות שעוד אנשים יש להם את המקרה דומה, והם לא רוצים לדבר כי זה לא נעים, כי זה רבי וזה.
טוב, תראה, אני אתחיל את התשובה ואני מאמין שהרב בוגרד יהיה לו מה להוסיף. אני רוצה לדבר, לקחת את הדברים דווקא למקום של מהות הפגיעה באמון שיש כשמדובר בבעל סמכות. אנחנו בתור ילדים, יש בנו תמימות נורא גדולה, גם שמענו קודם את השיר של הילד שנאחז בתמימות, ולא מרפא, כי אנחנו ילדים, ואנחנו תמימים, ואנחנו ישרים, ואנחנו ישירים, וילד מרגיש שכשמדובר בבעל סמכות, אני מחויב לענות לו כל דבר, או אני חייב לאפשר לו כל דבר. ופה הפגיעה באמון של הילד כשהוא בוגר ומבין את הדברים, היא פגיעה מאוד מאוד קשה באמון. ולכן, אתה שואל אם יש לבן אדם בגיל שלך עד היום השפעות שיכולות להיות, אז זה מאוד 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 אישי. אם אתה מרגיש שיש משהו, אז יש משהו, ומוטב לצאת ולעשות עם זה משהו, לטפל בזה בצורה ראויה אצל אנשים שזה תחום ההתמחות שלהם. אבל בוא נאמר שאם ברוך השם צלחת את החיים וניסית והקמת בית ואין, אתה לא מרגיש שיש איזשהו משהו שנפגע, אז אני לא חושב שצריך לקחת איזשהו אפיזודה חד פעמית ולעשות מנה עסק. אוקיי? ואני מדגיש, ואני אומר את זה דווקא בצורה הזאת, כי יש מציאות שנקראת אפיזוד אחת פעמית. דבר שקרה בצורה אחת פעמית, ולא המשיך, והוא לא מותיר חותם, ואת יודע, הרבה פעמים גם במשך שנים אפילו שכחנו מזה, ופתאום זה כאילו התעורר לנו אחרי כמה שנים, נזכרנו בזה. אבל לא ייחסנו לזה חשיבות כשהיינו ילדים. אז אני חושב שהנושא של האמון, הוא הפגיעה היותר מורכבת כשמדובר בבעל סמכות. אתה מתחבר לדברים?
כן, כי זה יכול, אני לא יודע אם זה קשור, אבל את ההרגשה הזאת שאתה לא רוצה לשמוע מאנשים, שאנשים מדברים, כל מיני דרשות וזה, ואתה כל הזמן חושב ש... מי אומר לך מי הוא? אולי הוא סתם איזה דרשן, אולי זה לא אמיתי, כאילו זה לא סתם זיופים. כאילו, אני מסתכל על כל מיני אנשים, ואני לא יודע אם, כאילו כל הזמן חושד. כאילו, מי משהו אמיתי, מי אומר אולי סתם.
הבנתי. אני אתן פה, הרב בוגרד רוצה להוסיף, אבל אתה מכוון למקום שכאילו איבדת את האמון באנשים ברמה שאתה לא יודע אם אותו צדיק עם זקן ארוך שעומד בפניך, זה אמיתי, כי הרי עמד בפניך פעם מישהו כזה והתברר שזה לא אמיתי.
בדיוק, השאלה אם זה קשור או זה סתם...
אז הנה, בבקשה, הרב בוגרד, זו שאלה באמת עמוקה מאוד, עמוקה מאוד.
כן, שלום למאזין. אני חושב שהעלית כאן נקודה מאוד מאוד חשובה. ישנה תופעה, ואני שמח שאתה לא נמצא שם, ישנה תופעה מוכרת מאוד לצערנו, שילדים שעברו מקרה כזה בילדותם, מפתחים אחר כך בהמשך הזמן דחייה, לפעמים דחייה קשה מאוד, לכל הנושא של החיים הדתיים. למרות שזה לא בהכרח הגיוני, זה ממש לא הגיוני, אבל הנקודה שאתה בדיוק ניסחת אותה כל כך יפה, מישהו אחד גרם לי למשבר באמון, ועכשיו כולם כבר לא אמינים בעיניי. אז אצלך אולי זאת דאגה, זה חשד, אבל ישנם ילדים ונערים שכאשר הם לא יכלו להכיל את הפגיעה, היא התפוצצה ברמה כזאת שזה כבר השליך על כל ההתייחסות לכל בעלי הסמכות, לכל הרבנים, לכל החיים הדתיים, בפרט כאשר זה בא ממורה, ממחנך, ממדריך, ממישהו שהיה מעליך דמות בעל חשיבות רוחנית, ופתאום משבר כזה, אני יכול לומר לך שפגשתי, ואני שמח מאוד שאתה לא שם, אבל אני פגשתי הרבה מאוד. לצערי, ישנם מקרים שאני פוגש בחור שההורים מפנים אליי, ואני ישר, עוד לפני שהוא פתח את הפה, אני לפעמים פונה אליו ואומר לו, בוא, ננסה להשתחרר מהצל הנורא הזה של הפגיעה, ולא קרה לי שטעיתי. אתה מזהה בבירור את המקרים האלה, וישנם הרבה מאוד מקרים, והייתי אומר בזהירות גדולה, שייתכן שחלק מהתופעה של הנשירה הגדולה, קשורה למקרים האלה. לצערנו, אותם אחוזים קטנים של אנשים בעלי סמכות, שניצלו את סמכותם והזיקו ופגעו בבני נוער, גרמו להשלכות הגדולות האלה, הקשות האלה.
אבל אם הרב, הוא בכל זאת אומר, אני, כאילו יש בי איזה משהו שמתגנב בלב, איזה משהו, זה גוון של חוסר אמון כשאני רואה אנשים. והוא אומר, הוא בגיל 30, והוא ברוך שם, הקים משפחה, צלח את החיים, ובכל זאת מתגנב כזה דבר לליבו. אז איך אפשר לחזק אותו? כן. מה אפשר להגיד לו? זה קרה לך, אבל לא כולם כאלה? כאילו...
זה ברור שלא, לא רק שלא כולם כאלה, אלא רובם הגדול לא כאלה. אבל כמו שאתה אומר, הדאגה מחרסמת, וכאן יש לנו את מילותיו של שלמה המלך, החכם מכל אדם, שלימד אותנו דאגה בלב איש, ישיחנה. אני מציע למאזין לתפוס קשר ישיר עם אחד מרבותיו, דמות רוחנית שהוא סומך עליה, ופשוט לדבר איתו. ואז הצל הכבד הזה יתפזר, והדאגות יתבררו כמשהו שאין לו באמת אחיזה. כי באמת, אני יכול לומר לך, באמת זה השלכה, אלו תוצאות של מה שעברת, זה לא אמיתי, זה חלילה כמו שתייר במדינה מסוימת עובר מקרה קשה, ואז הוא מחליל את כל המדינה בתוך מה שקרה לו. זה לא כך, ברוך השם לא אלמן ישראל, רוב רובם של גדולי ישראל, של הרבנים, לכל דרגותיהם, לכל סמכויותיהם, נקיים, טהורים וצחים. ישנם בודדים,
חולים.
ישנם חולים, ישנם אנשים עם הפרעות, ולצערנו אתה נתקלת באחד כזה. זה לא משליך על הכלל.
טוב, תודה שעלית על השידור, ובאמת ככה פתחת את הדברים הללו. אני רוצה לשאול אותך, הרב בוגרד, יש לנו עוד מאזינים, אני יודע שמחכים על הקו, עד שיעלו אותם פה במערכת. הייתי רוצה לשאול אותך, אבא כזה, שהוא עצמו עבר את זה והקים משפחה ויש לו היום ילדים, איך היית מציע לו, מתוך המקום, נקרא לזה קצת פגוע, להגן על ילדיו? איך אנחנו באמת, וזה מה שפתחתי במונולוג, יש שחפת, יש זריקה, יש דקירה של מסמר, יש טטנוס, יש מלחמה, יש ממד. כאילו יש לנו איזו הרגשה שיש לנו תחושה של יכולת לאחוז את המצב. איך במקרים הללו אנחנו יכולים להרגיע את ההורים ולבוא לומר להם, הורים יקרים, בואו נסביר לכם איך מגינים על הילדים. אז איך מגינים על ילדים?
כן. נכון שהשאלה התחילה ממקרה בודד, ואני חייב להגיד, לפני שאני מתחיל להתעסק בנושא של מוגנות, זה מעניין שאנשים שעברו מקרים כאלה, יש בהם כפילות. מצד אחד, אני יכול להיות רגוע לגביהם, כי יש להם נורה אדומה. אנשים כאלה הם לא תמימים. כאשר הם שולחים את ילדיהם לכל דבר שהוא, החל ממוסד חינוכי וקלה בטיול או בשליחות לקניות או לגינה או כל דבר אחר, הם יודעים להיזהר הרבה יותר. לכן, אני אומר, זה מקרה פרטי המקרה הזה, ואולי הוא לא בהכרח משליך על כלל הציבור. לפעמים דווקא הורים שהם בעצמם עברו מקרה כזה, הם הרבה יותר זהירים, ואולי אותם לפעמים צריך להרגיע, שלא יפחידו יותר מדי. אבל השאלה היא נכונה לגבי כלל הציבור. ואני, ברשותך, אני בדיוק בדרך לכאן, חשבתי על משהו. הורים ששולחים את הילד, בדרך כלל לא ישלחו איתו סכום כסף גדול. הורים שיודעים שהילד מחזיק בכיסו איזשהו צ'ק יקר, או איזו חבילה של סכום גדול, הם לא יהיו רגועים עד שהוא יבוא ויביא את זה. Mm-hmm. אף אחד לא ייתן לילד סקית עם $500,000.
גם פחות.
גם פחות. ללכת בדרך. אבל משום מה, חלקנו נותנים לילד ללכת למקומות שאנחנו אפילו לא יודעים בדיוק איפה הוא נמצא והכן הוא מסתובב, עם דבר שהוא הרבה יותר יקר $500,000. עם החיים שלו, עם הנפש שלו, שעלולה להיפגע. כשם הוא... עלולים לגזול לו את הסקית עם הכסף, עלולים לפגוע בו הרבה יותר קשה והרבה יותר יקר מהפגיעה הזאת של הכסף.
אבל אולי זה באמת נובע מהתמימות שלנו. אני אסביר לרב מה הכוונה שלי. ישנו משפט כזה שאומר שבן אדם לא יכול לזחול על ארבע כל החיים, כי אולי הוא ילך על שניים ויתקל באבן ויפול. זאת אומרת, המשמעות של המשפט הזה, שאנחנו לא יכולים לחיות בעודף חרדה שהיא משתקת אותנו ולא נותנת לנו את החיים הנורמטיביים. עכשיו, אמא שרוצה שהילד ילך למכולת לקפוץ בבוקר לקנות גבינה, אתה לא יכול להגיד, אל תשלחי את הילד. זה לא עובד ככה. אי אפשר לשתק את כל מהלך החיים, כי יכול להיות שיהיה איזשהו פגיעה. ולכן אני שואל את עצמי, מה אנחנו למעשה מצפים מההורים? אתה אומר, אל תשלח ילד עם $500,000 לרחוב, ואל תשלח ילד עם דבר שהוא הרבה יותר יקר מה$500,000, שזה הנפש של הבן אדם, כן? אז מה? לא להוציא ילדים מהבית? אני הולך בכוונה לקיצון השני. לא לתת לילד לצאת מהבית? לגדל אותו כאיזה מין משהו שהוא נמצא בחממה, ולא יוצא אפילו למכולת, ולא יוצא אפילו לחבר לשחק אחר הלימודים? זאת הכוונה? ככה מגינים על הילדים?
חלילה. אנחנו קודם כל יוצאים מהנחה, אנחנו כיהודים מאמינים, הרבה יותר קל לנו. כי אנחנו מניחים שאם הקדוש ברוך הוא נתן לזוג הורים, או להורה, את הילד או הילדה, יש להם מספיק שכל, מספיק ניסיון, מספיק ידע כדי לשמור עליו.
זאת הנחה ברורה. אבל מצד שני, קודם כל, ברגע שיודעים את המציאות, דבר ראשון, לדעת את המציאות. ואתה, ידידי הטוב, הזכרת כאן קודם, 9 שנים, למעלה מ-1,700 ילדים, שהגיעו לטיפול בבית חם.
וזה קצה קרחון.
וזה קצה קרחון, כמו שאתה אומר, כי אנחנו יודעים שלצערנו, רוב רובם של המקרים שמתרחשים, לא מגיעים בכלל לטיפול, ואם מגיעים, יכולים להגיע לכל, לנדוד בכל מיני מקומות.
זאת אומרת שקודם כל אנחנו צריכים להגיד להורים, זו הייתה השאלה שלי בפתיח, האם יכול להיות שיש פה איזה אובר תמימות שהורים לא יודעים שמציאות כזאת קיימת? אז קודם כל דעו לכם הורים יקרים, המציאות הזאת קיימת.
בהחלט.
אבל ללכת לקיצון השני, אני אקריא לרב שאלה שאני קיבלתי פה. יש לי 2 בנות, בנות 8 ו-9, ואנחנו מאוד מפחדים, פוחדים הכוונה, לשלוח אותם אפילו למכולת או לגינה לבד, אפילו שאנחנו מזהירים אותם כל הזמן, בכל אופן אנחנו מאוד דואגים, ואנחנו שולחים אותם לכל מקום, אפילו קרוב יותר עם פלאפון, או עם מישהו מבוגר, או שלא נותנים להם לצאת בכלל. השאלה אם זה מוגזם, או שכך צריך לנהוג, ובאיזה גיל אפשר כבר לסמוך עליהם, ולתת להם לצאת יותר ברוגע. זאת אומרת שיש פה הורים, שהם מאוד 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 פוחדים, ולמעשה גורמים אולי לבת, בת 8-9, איזשהו לפתח, איזושהי חרדה, ממשהו שהוא, שילד לא אמור, אי אפשר לגדל את הילדים בחרדה הזאת. הרב, אתה מבין מה אני אומר? זה כאילו, מצד אחד אתה רוצה כל כך לשמור על הילד, אוקיי, אז בטוח שהוא לא ייפגע כי הוא כל היום יהיה בבית, אבל מאידך, הוא ייפגע כי הוא לא יתפתח בצורה נורמלית, כי אי אפשר להכניס ילד לתוך איזה אינקובטור כזה, ולגדל אותו בתוך איזה חממה של פחד, כאילו...
כן, אני שומע את הדברים... אני מבין אותם.
איפה עובר קו הגבול הזה? זה מה שהמאזינה שואלת. איפה עובר קו הגבול?
כן, כן. קודם כל, דווקא השאלה הזאת היא טובה, כי זאת שאלת חכם חצי תשובה. דווקא להורים האלה אני הרבה פחות מודאג. הם לא תמימים, הם שומרים על הילדות שלהם.
אבל מי אמר שלא יקרה לילדים שלהם נזק מהאובר פרוטקטד? יש מושג שנקרא מוגנות יתר, והמוגנות יתר הזאת היא מולידה דברים שאולי הם לא פחות מסוכנים מהפגיעה עצמה.
טוב, בוא נעשה קצת סדר. דבר ראשון, להכיר במציאות ולראות אותה בעיניים. הייתי משווה, יסלחו לי המאזינים והמאזינות, הייתי משווה את המצב היום לתושבי ספר, לתושבים שגרים ביישוב על הגבול, ולא כל כך נותנים לילדים להסתובב באזור הגבול, אנשים שגרים באזורים מסוכנים, בואו נפנים בראש ובראשונה, זה לא אומר שצריכים לעבור לחיים מתוך הרדה, זה לא אומר להלחיץ את הילדים, זה אומר להפנים שהרחוב, והרחוב כשאני אומר זה לא הרחוב דווקא בתל אביב ובאזורים נידחים, אלא גם הרחוב שלנו,
עשוי להיות מסוכן. הוא,
יש בו
פוטנציאל,
סכנות.
יש בו פוטנציאל לסכנה.
יש בו פוטנציאל, וזה לא מקרה בלתי שכיח, זה לא 1 למיליון, לצערנו מדובר בשכיחות גבוהה.
אז הרב, יש לי רעיון, אולי בכדי שהמאזינים שלנו הרבים שעכשיו שומעים, בוא ננסה רגע, למקד את זה לאזור הסכנה המובהק. אני דיברתי בעבר ואני חוזר על זה שוב, שאזורי הסכנה המובהקים, זאת אומרת, הפרופיל, דפוס הפעולה של אותם אנשים שפוגעים, בן אדם לא יפגע בילד חס וחלילה באמצע רחוב. הוא יעשה את זה בשבת אחר הצהריים שההורים ישנים והילד הולך לתהילים. הוא יכול לעשות את זה בשעות הבוקר, למשל יש 6 שעות כמו 8 מתחילים לימודים, אז בשעה 9-10 רחוב ריק. למה? אנשים נמצאים בעבודה, הילדים נמצאים בחיידר, האברכים נמצאים בכוילל, והרחוב ריק, וזה זמן. אז אולי ככה נדבר על הזמנים המועדים ועל על איפה זה יכול לקרות.
למשל, אם ניקח את הנושא של שמירה לילדים, כולנו מדריכים את הילדים שמטר מהבית ישנו מקום סכנה, שזה הכביש. אני לא רואה אנשים מבועלים, חרדים מדי, מפחידים את הילדים, הילדים בפניקה. ישנו כביש, וכל ילד יודע שצעד אחד לתוך הכביש, פירושו סכנה קשה מאוד. כל ילד יודע, והילד ממשיך לצעוד על המדרכה, בשמחה, בטוב לבב. כאשר יודעים את הסכנה, זה לא רק שזה לא מוליד פאניקה נוספת, אלא זה מפחית.
כי זה מגדיר את המקום של הסכנה.
כי זה מגדיר את המקום, אז ברור שכולנו חייבים ללמד את הילדים כללים של התנהגות. תלוי כמובן בזמנים, אבל תלוי באיזה גיל. ההורים שאלו שאלה לגבי ילדות, זה מאוד תלוי בסוג הילד, באופי שלו ובגיל.
ביכולת ההבנה שלו.
כן, ישנם ילדים שהם בגיל מסוים ובעלי יכולת הבנה או התנהגותית, שאפשר הרבה יותר לסמוך עליהם כששולחים אותם, וישנם ילדים בגיל צעיר יותר, שאני יכול לשלוח אותם למכולת הסמוכה או לירקות, אבל לסופרמרקט גדול, אני עדיין לא אשלח אותם לבדם.
אז צריך פה, בקיצור, צריך פה את ה-common sense של ההורים, צריך פה את השכל להשתמש בחוש השישי, ולהבין מה כן ומה לא.
לא רק חוש שישי, הורים צריכים להבין דבר אחד, מאוד חשוב, ואולי התוכנית הזאת תפתח את העיניים להורים, והלוואי שיפתחו את העיניים, כי אני רואה ילדים וילדות, כמו שאמרת קודם, מסתובבים במקומות, ואני לא רוצה להגיד אפילו, כדי שלא ישמע מישהו שחלילה משתמש בזה לרע, אני רואה ילדים וילדות מסתובבים בחוסר מוגנות נורא. ואני אומר, איפה ההורים? איפה האכפתיות? הם פשוט, יש איזושהי תמימות שצריך קודם כל לפתוח את העיניים. להתעורר, הורים, תתעוררו. כשם שאתם דואגים לאוכל לילדיכם, אתם דואגים לילדים כל כך נפלא, לצד הבריאותי, לצד החינוכי, לצד הכלכלי, תדאגו למוגנות שלהם. משפט ראשון.
אוקיי, אנחנו נרחיב בזה עוד פעם, אבל בוא ניקח את המאזינה שנמצאת על הקו. הלו? הלו? יש לנו מאזינה על הקו?
הלו, כן.
שלום וברכה.
שלום. אני רציתי לשאול שאלה. אתם אומרים שיש ילדים שהולכים לכל מיני מקומות, אבל יש גם במדינה הזאת, יש איזה ארגון שמביא לכל מיני ילדים לכל מיני בתי ספר שזה פשוט לא מתאים להם, והבתי ספר האלה, בתוך הבתי ספר האלה, אז הילדים האלה נפגעים. אז כאילו, אתם עושים משהו לגבי זה?
תראי, אנחנו מנסים בתוכנית הזאת ליצור מודעות, לדבר ולתת להורים. האחריות היא לא עלינו וגם לא עלייך. האחריות היא אחריות שנמצאת...
לא, אני לא אומרת כאילו עליי או עלינו.
רגע, אני רוצה לענות לך, אני רוצה להשלים את התשובה. אני אומר שהאחריות נמצאת על ההורים. רק לפעמים הורים לא מכירים את גבול האחריות שלהם, וכיצד הם צריכים בפועל לעשות את הדברים. ולכן התוכנית שלנו היום באה ומדברת לא על אם קורים דברים בתוך מקומות שאי אפשר להגן עליהם, כן? זה כמו מה שנקרא יריות בתוך הטנק, ושם אין לנו מה לעשות עם הדבר הזה, חוץ מלידע את ההורים, שאם אתם חשים שהילד קורה איתו משהו, משהו לא בסדר, ילד מגמגם, ילד מתחיל להרטיב, ילד יש לו טיקים, ילד מביע איזשהו חוסר נינוחות, לא יושן בלילה, מצייר ציורים שמביעים חשד, תהיו ערניים שיכול להיות דבר כזה. וזה, גם אם קורה בתוך בית הספר, אין לנו יכולת למנוע את זה, אבל יש לנו יכולת כל הזמן להיות שם עם הילד ולהבין מתי הילד מרים לנו דגל אדום ואומר משהו לא בסדר אצלי. וזה מה שאנחנו מנסים לעשות בתוכנית. אנחנו מנסים להביא למודעות שהורים ידעו מתי, קודם כל איך להגן על הילד, ודבר שני, מה קורה אם וכאשר ילד מביא לנו אותות מצוקה, שנדע לכוון גם למקומות האלו.
כן, אבל לפעמים משפחה נכנסים לתוך הארגון הזאת, והם לא יודעים איך לצאת ממנה, אי אפשר לצאת מזה. הם פשוט חופים עליך לעשות דברים שאתה לא, אתה לא רוצה.
כלומר?
אני לא יודעת אם אתה מבין אותי מה אני מתכוונת. כן, פשוט אני לא רוצה להגיד את זה.
כן, תראי, בוא נאמר ככה. אני מבין שיש לך פה שאלה שהיא קצת יותר עמוקה, אני אבקש בהפקה שישמור את המספר שלך, ובעזרת השם מחר נחזור אלייך לשיחה שהיא ככה לא על גלי יותר, בסדר? בכל מקרה, תודה שפנית אלינו לשידור. תודה. לילה, המשך לילה טוב. אנחנו נמשיך הרב, אז דיברנו ככה קצת על הנושא שהורים צריכים להגן, ו... הרב הגדיר מאוד יפה שהמציאות שיש כביש מסוכן לא אומר שהמדרכה לא בטוחה. אז אם אנחנו לוקחים את זה לכיוון הזה, איפה פה הכביש ואיפה פה המדרכה?
כתוב נזכרתי עכשיו בפסוק שיכול להתקשר מאוד לנושא שלנו. כתוב, הימצאה הוא איש, והנה תועה בשדה. הפרשה מספרת לנו שם, פרשת וישב, על יוסף הצדיק, שאבא שלו שלח אותו בשליחות, אבל קרה באמצע נתק. אבא שלח אותו שכמה, לשכם. הלא אחיך רואים בשכם. הקדוש ברוך הוא סיבב שהם לא היו בשכם.
הם היו במקום אחר.
היו במקום אחר, והימצאה הוא איש, והנה תועה בשדה. בשלב הזה הוא פשוט נדד, והוא כבר לא היה ברשות האב. כאשר אנחנו מדברים על מוגנות של ילדים, אנחנו צריכים להיות איתם ולדעת שהם במקום בטוח. וזה לא חייב להיות שאנחנו שומרים עליהם, ואפילו לא מבוגר אחראי אחר. ישנם מקומות שבהם ילד יכול להיות בטוח בפני עצמו. אם זה מקום, כמו שהזכרת קודם, רשות הרבים, בזמן שאין חשש, אם זאת גינה פתוחה, ברורה, אבל אנחנו צריכים לחשוב, לחשוב כל הזמן, ממש כפי שהיינו חושבים אם הילד היה נושא בכיסו, ושוב אני מזכיר את הדוגמה, סכום גדול של כסף. אנחנו צריכים להבין שהילד שלנו יקר, הילד שלנו צריך להיות חשוב לנו גם החלק הנפשי. ואנחנו צריכים להכיר, ברגע שאנחנו מודעים לזה, שישנם פגיעות, ישנם לצערנו, הייתי משתמש במילה ציידים, ישנם אנשים שמחכים ועורבים לילד שלנו,
באיזה מקומות? שלנו, באיזה מקומות?
בכל מקום, אתה יודע, רבריה, מהמקרים שמגיעים אליך.
לא, אבל שהרב אומר שיש מקומות שהם יותר מוגנים, אנחנו לא רוצים להכניס את האנשים לחרדה ולפאניקה.
לא, אני אומר, אני אתן לך דוגמה, ממקרים שהיו, ילדים נפגעים בספרייה, במחסן, במגרש חנייה, בחדר מדרגות, בחנות, בגן ילדים, במקווה, בבית כנסת, בעזרת נשים של בית כנסת, בכל מקום שילד לא מוגן, בכל מקום שילד לא שולט במצב, בכל מקום שמישהו עלול לנצל את המצב של הילד, את התאייה שלו, את הפגיעות שלו, את חוסר ההיכרות של הילד, איך להתנהל באותו מקום, המקום הזה מסוכן לילד.
אוקיי. עכשיו, בשלוש דקות שנשארו לנו הרב, אני רוצה לשאול שאלה כזאת. היה ו, יש לנו חשש שילד נפגע. איך אנחנו מתנהלים מאותה שנייה, מה אנחנו עושים? מאותו רגע, מה אנחנו צריכים ללמד ילד, כן, לפני, בשביל למנוע? מה צריכים, יש איזה שלושה למדים שאנחנו מלמדים את הילדים. מה אנחנו מלמדים את הילדים, בכדי שהם יהיו, שנדע שגם אם חזר קרה משהו, אז אנחנו יודעים שקרה משהו.
טוב, זה לא לשלוש דקות. היות שפתחת בשאלה מה אנחנו עושים כאשר יש לנו חשד, אז אני אגיד דבר כולל, לפני שקורה בחיים הרגילים, פשוט להיות יחד עם הילד, לחבק אותו בשלמות, שהילד ירגיש
מוגן.
מוגן, שירגיש בטוח איתנו, שירגיש שהוא יכול לדבר איתנו על הכל, שירגיש שאנחנו איתו, זה האלף של כל המוגנות, שיש לילד הורים, שהוא פתוח איתם, שהוא סומך עליהם, שהוא יודע שהם איתו בכל זמן ובכל מצב.
יפה. אז אנחנו, יש לנו איזה שלושה למדים שאנחנו שמענו, ואנחנו מוכרים אותם ואומרים אותם, שאם ילד, למדו את הילדים שלכם, אני אמרתי את זה בעבר, אני אומר את זה גם פה, והרב בוגרד בטח יצטרף למילים, אני את הילדים שלי לימדתי, במילים הכי ברורות בעולם, לאף אחד בעולם אין זכות לגעת בכם. לאף אדם בעולם אין זכות לגעת בכם. אם חס וחלילה מישהו מנסה לגעת בכם, לצעוק, לברוח ולספר. שלושה למדים. לצעוק, לברוח ולספר. זאת אומרת, אנחנו חייבים לגרום לילד להבין שהגוף שלו הוא רק שלו. ואין לאף אחד רשות. לאף אחד רשות לגעת בו בשום אופן. ואם זה קורה, לצעוק, לברוח ולספר להורים. ברגע שקורים הדברים האלה, ילד, אנחנו יכולים להבטיח שילד יהיה מוגן. כי באותו רגע שהילד מספר לנו, באותו רגע שילד לא נתן שיגעו בו, אלא הוא צעק על אותו אדם, הוא ברח מאותו אדם, והוא מספר לנו, אנחנו בוודאי יודעים שהילד הזה יש סיכוי קטן שהוא ייפגע.
הנה לפנינו אבא שעושה את חובתו.
טוב, מאזינים יקרים, תם ולא נשלם הנושא הזה. אני שמח שהשעה הזאת נגמרה. אני עודה ולא אבוש שאני מעולם לא מתיישב בקצה המיקרופון וחרד על מה אני צריך לדבר, ופה הייתי צריך יותר לא לדבר מאשר כן לדבר. בשביל זה קראתי לך הרב בוגרד, שאתה יש לך כבר ניסיון רב שנים בנושאים הללו. מאזינים יקרים, שימרו על הילדים שלכם. בוא נשמור על הילדים שלנו, זה הדבר הכי יקר שיש לנו. היה וקרה משהו, לכו לטיפול במקום מקצועי ומוסמך. כולם מגבים אתכם, כל גדולי הרבנים, כל רבני השכונות, כל הרבנים, כולם מאחוריכם. יש לנו, לא הספקנו לדבר על ההוראה הרבנית, ועל מה אנחנו, כבית חם, מעבר לטפל בילדים או בילדות או בנערות, עושים בשביל לעצור את המגפה. אנחנו ממש רודפים עד חורמה את אותם חולים. לא כי אנחנו כועסים עליהם, לא כי אנחנו שופטים אותם, כי פשוט הם רוצחים מתוך המחלה שלהם ילדים ברחובות. ולכן אנחנו עוצרים אותם בהוראה רבנית של כל גדולי הרבנים. אני לא מכיר רב אחד שאמר לי פעם, להפך, תמיד אמרו לי, הרב מונק, אנחנו נותנים לך את הגב, תרדוף את האנשים האלה עד חורמה. השם יעזור שלא יישמע עוד שוד ושבר בגבולנו, ולא נצטרך לדבר על הנושאים הכואבים האלה. אני מבקש מאוד להודות לשלומי פולק, לאורי כהן, על עשייתם בהבאת קולות השידור אליכם, ולך הרב בוגרד היקר, ישר כוח, תודה שבאת לאולפן, ואם תהיה דרישה, ואני מקווה שלא, נעלה עוד נושאים שקשורים במוגנות, וגם אנחנו בבית חם נעשה בקרוב פעילויות בערים השונות, בנושאים האלה, בנושאים שקשורים להדרכה להורים. תודה לכם מאזינים יקרים, וליל מנוחה.
צריך לקוות להרבות בתפילה ל... חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, תמיד איתי.